אנחנו היום נלמד קטע קצר, קצר בכמות אבל גדול באיכות. הקטע נמצא במסכת ברכות בדף סמך עמוד ב' בחלק התחתון של העמוד. הכותרת של הנושא שנלמד זה שחייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. ניתן הקדמה. הפרק הזה במסכת ברכות, שאנחנו מדברים על חלק ממנו בדף סמך עמוד ב', זה בעצם הפרק התשיעי במסכת. הפרק התשיעי במסכת הוא מתחיל בדף נון ד' עמוד א'. הפרק פותח במשנה ארוכה. היא בעצם משנה שמורכבת מכמה משניות, והמשניות הללו עוסקות בברכות השבח להשם, שמברכים ומשבחים את הקדוש ברוך הוא על דברים שונים. למשל, כתוב שם בגמרא שעל בשורות טובות מברכים ברוך אתה הטוב והמיטיב, על בשורות רעות מברכים ברוך דיין האמת. ואז בהמשך כתוב שם במשנה, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. והמשנה מביאה לכך הוכחה. כתוב הרי בפסוק שאנחנו אומרים כל יום בשמע ישראל, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך בכל נפשך בכל מאודיך. מסבירה הגמרא, המשנה, בכל לבבך, מה הכוונה? בשני יצריך. שאדם צריך לעבוד את השם גם ביצר הטוב וגם ביצר הרע. בכל נפשך, מסבירה משנה, והכוונה אפילו נוטל את נפשך. אפילו שחלילה הקדוש ברוך הוא נוטל את נפשו של האדם, הוא גם צריך לאהוב אותו. בכל מאודיך, מביאה משנה שני פירושים. פירוש אחד, בכל ממונך, דהיינו שאדם לא יחסוך הוצאות כספיות בשביל מצוות ולקיים רצון השם. הפירוש השני אומרת שם המשנה, מה זה בכל מודך? בכל מידה ומידה שהשם מודד לך. דהיינו, בין במידה טובה ובין חלילה במידת פורענות, יהודי צריך להודות להשם, ומכאן אנחנו מסיקים שחייב לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. זו בעצם המשנה בברכות בדף נון דלת עמוד א'. עכשיו, הגמרא שאנחנו נלמד קטע ממנה, כפי שאמרנו שזה בדף סמך עמוד ב', בחלק התחתון של העמוד, החלק הגמרא שאנחנו נלמד, היא דנה איך אפשר להבין את הסגנון של המשנה שצריך לברך על בשורה רעה, כשם שמברכים על בשורה טובה. הרי אמרנו במפורש, שעל בשורה טובה יש ברכה מסוג אחד, הטוב והמיטיב, ועל בשורה רעה יש ברכה אחרת, דיין האמת. אז איך אפשר לומר את הלשון שכשם שמברך על על הטוב, ככה תברך גם על הרע? הרי זו לא אותה ברכה. זו בעצם השאלה שהגמרא תשאל, ואנחנו נראה את לשון השאלה כרגע לפנינו. אז אנחנו נראה את לשון הגמרא ששואלת את השאלה הזו. אז נתחיל את הציטוט. חייב אדם לברך, זה בעצם ציטוט מהמשנה שהבאתי קודם את לשונה בעל פה. שואלת הגמרא, מהי חייב לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה? מה פירוש המילים האלה? אי לימה בארמית זה נקרא אם נאמר, כשם שמברך על הטובה הטוב והמיטיב, כך מברך על הרעה הטוב והמיטיב. אם נאמר, שפירוש המילים כשם שמברך, שחייב לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, אם נאמר שפירוש המילים שצריך לברך אותו נוסח של ברכה על הטובה, אותו נוסח של ברכה גם על הרעה, אי אפשר לברש כך. למה? והתנן, הרי שנינו, הרי למדנו במשנה על בשורות טובות אומר הטוב והמיטיב, על בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת. זאת אומרת שעל הניסוח של הברכה על בשורה טובה הוא שונה לגמרי מנוסח הברכה על בשורה רעה. אז מה מתכוונת המשנה שחייב לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה? אמר רבא, אז רבא עונה, לא נצרכה. האמרה הזו לא הייתה זקוקה להיאמר, אלא מה בעצם האמרה הזו מתכוונת לפרש לנו? המשנה מתכוונת לפרש לנו לקבלנו בשמחה. מתכוונת לפרש לנו שאדם יקבל את מה שקורה לו, אפילו את הרעות, יקבל אותם בשמחה. זה בעצם האמירה, וזו אמירה ממש ממש לא פשוטה. אבל זו האמירה, לזה מתכוונת המשנה, שאדם יקבל לו עלינו את הרעה בשמחה. באמת גם כשפותחים את השולחן ערוך, באור החיים, סימן ריש חב בית, סעיף ג', סימן שמדבר על הברכות השונות שצריך לברך. אז אם מסתכלים בשולחן ערוך, רואים שהלשון בהלכה, באמת כתוב שם כך, אני אצטט את הלשון משולחן ערוך. חייב אדם לברך על הרעה בדעת שלימה ובנפש חפיצה. זאת אומרת, אדם צריך להגיד ברכה לו עלינו כשקורה לו משהו רע, להגיד את הברכה בדעת שלימה ובנפש חפיצה, כדרך שמברך בשמחה על הטובה. אז על כל פנים, אמרנו שזה מה שההלכה דורשת מהאדם, שיקבל את הדברים בדעת שלמה ובנפש חפיצה. בהחלט מומלץ ללמוד בתניה, במקומות המדברים על הנושא, שייתן לנו באמת כוחות להצליח בזה, למרות שזה בהחלט לא פשוט. אבל בכל אופן נמשיך את הסוגיה בגמרא. הגמרא כרגע אומרת, מה המקורות מהפסוקים שאכן יהודי צריך לקבל בשמחה גם כשלא עלינו קורה לו משהו רע? מה המקור לכך בפסוקים? אומרת הגמרא, אמר רב אחא משום רבי לוי. מקור ראשון, אומר רב אחא בשם רבי לוי, הוא שואל מה יקרא, מה הפסוק שממנו אנחנו לומדים את הקביעה הזו שאדם צריך להודות להשם בשמחה, גם כשלא עלינו קורה לו משהו שהוא לא טוב. מה הפסוק? מה המקור? אז הוא מביא את הפסוק שהמקור אומר ככה. חסד ומשפט עשירה, לך השם עזמרה. זה פסוק שאומר דוד המלך. דוד המלך, מה הוא מתכוון לומר? מתכוון לומר, אם חסד עשירה, ואם משפט עשירה, מה שבעצם קורה לי, אני תמיד יאמר שירה לקדוש ברוך הוא, אני תמיד יקבל את הדבר הזה בשמחה. זה תהילים בפרק קוף א' בפסוק הראשון. פסוק נוסף, גם הפסוק הנוסף הוא מתהילים, תהילים פרק נ"ו, זה המקור שמביא רבי שמואל בר נחמני. הוא אומר מאחר, יש לי פסוק אחר בתהילים. פסוק אומר, בהשם העלל דבר, באלוקים העלל דבר. מה הוא רואה בפסוק הזה, בפסוק השני? למרות שהסדר בפסוק כתוב הפוך, אבל הוא מביא את הלשון ככה. בהשם העלל דבר, באלוקים העלל דבר. אנחנו שמים לב שיש לנו כאן את שתי השמות של הקדוש ברוך הוא, שם הוויה, שם אלוקים. אנחנו יודעים מה ההבדל בין שם הוויה ושם אלוקים. שם הוויה זה שם של רחמים, שם אלוקים זה שם של דין. אז מה אומר דוד המלך? שגם אם קורה לי דבר של רחמים, בהשם העלל דבר, אני מעלל אותך ריבונו של עולם, וגם באלוקים העלל דבר. גם אם קורה משהו שהוא דין ומשהו לא טוב, זה אמר דוד המלך כשהוא ברח אל אחיש מלך גת, גם כשקורה משהו לא טוב באלוקים, אז גם מעלל דבר. זה הפסוק המקור השני שרבי שמואל בר נחמני אומר. הפסוק השלישי, רבי תנחום, גם הוא מביא פסוק, גם מתהילים, תהילים פרק קט"ז, כתוב שם, כוס ישועות אשא, ובשם השם אקרא. צרה ויגון אמצא, ובשם השם אקרא. מה רואים פה בפסוק? את אותו רעיון. שזה לא משנה מה קורה, גם כשאני מקבל מהקדוש ברוך הוא כוס ישועות, וגם חלילה כשזה צרה ויגון, אז למרות שמדובר בדברים הופכיים לחלוטין, אבל המסקנה תמיד הוא בשם השם אקרא. תמיד יהודי מתפלל ומודה ומברך את הקדוש ברוך הוא. פסוק האחרון, רבנן אמרי, חכמים אומרים, הפסוק האחרון הם מביאים מספר איוב. ספר איוב בפסוק, בפרק הראשון, פסוק חף א', שם איוב אומר לשון, שאנחנו מכירים את הביטוי הזה, רבנן אמרי מאחה, כתוב בפסוק, השם נתן והשם לקח, יהי שם השם מבורך. זה הרי כידוע, איוב סבל איסורים רבים. בפרק הראשון באיוב מתואר את הטוב הגדול שהיה לאיוב, ושהוא היה עובד השם. וידוע שהשטן כתרג כלפי הקדוש ברוך הוא על איוב, שאם הוא יסבול, אז הוא בטח יעזוב את השם. אז הקדוש ברוך הוא נתן לשטן רשות לנסות את איוב, ואז הוא בא לאיוב בדמות אדם שסיפר לו שכל בניו מתו וכל השורה הלך לטמיון וכולי. מה כתוב שם? שאיוב קרא את בגדיו ומאמר, השם נתן, השם לקח. יהי שם השם מבורך. זאת אומרת, רואים פה שגם כאשר נתן, גם כאשר לקח, גם כשיש חסד, גם כשלא עלינו יש דין, אז יהי שם השם מבורך, צריך במידה שווה להודות להשם. זה פסוק שנוהגים לומר לא עלינו כשאדם נפטר, אז זה הביטוי שאומרים החברה קדישה, לוקחים את זה מהפסוק הזה. על כל פנים, יש לנו כאן כמה וכמה מקורות להבנת דברי המשנה שחייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. אמר רב הונה, אמר רב משום רבי מאיר, וכן תנא משמי דרבי עקיבא. עכשיו מביאים לנו אמרה הלכה למעשה, מה שנקרא מעשה רב, כשיש לנו אמרה מה צריך לעשות, אז זה סיפור אחד. כתוב שכך צריך לעשות, אז ברור שכך צריך לעשות. אבל שאנחנו יכולים להביא סיפור שלא רק ככה צריך לעשות, אלא מעשה רב שככה נהג בפועל ממש אחד מהמפורסמים, זה הרבה יותר מעורר ומעודד ומחייב, שזה לא רק אמרה בספר, אלא שזה אורח חיים. מה הסיפור שנאמר משמו של רבי עקיבא? לעולם יהיה אדם רגיל לומר. רבי עקיבא אמר שאדם צריך תמיד להתרגל לומר, כל דאביד רחמנה לטב אביד. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, לטובה הוא עושה. הביטוי הזה, כל דאביד רחמנה לטב אביד, כשפירשנו כרגע את התרגום שלו, אפשר לחלק בעצם את הפתגם, להגיד שהוא מורכב בעצם משני חלקים. אפשר לומר שהנחת היסוד הראשונה זה כל דאביד רחמנה, נקודה. כל מה שנעשה, כל מה שקורה לבן אדם, זה לא במקרה, אלא רחמנה. הכל בא מהקדוש ברוך הוא. במילא בא החצי השני של הפתגם לטב אביד. אם הכל בא מהקדוש ברוך הוא, כיוון שהקדוש ברוך הוא טוב, והקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי, אז בוודאי ובוודאי שכל מה שהוא עושה זה לטובתו של האדם. ואז מביאים הוכחה של סיפור ידוע, מוכר אפילו לילדים, הסיפור המפורסם על רבי עקיבא. כי עד רבי עקיבא כמו שסיפור שקרה לרבי עקיבא. דאבא כעזיל באורחה. רבי עקיבא היה הולך בדרך, מתה להאים מתה. הוא הגיע לעיר אחת, מטה בארמית זה עיר, מתה זה הגיע, הגיע לעיר, באה אושפיזי, אושפיזה. באה זה ביקש. אושפיזה זה להתארח. הוא ביקש מהם מקום לינה להתארח. לא יאהב אלי, ואז תושבי אותו עיר לא הסכימו לתת לו מקום לינה, מקום להתארח. אמר, אז התגובה הטבעית שלו הייתה, למרות שאין לו איפה לישון, לא מוכנים לתת לו מיטה, כל דאביד רחמנה לטב, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה, ולא התווכח איתם. יצא מהעיר, אזל, אז הוא הלך, ובת בדברה, בארמית, ובת זה ולן, בדברה, דברה זה בשדה. אז הלך רבי עקיבא, ובחוסר ברירה, כיוון שלא מכניסים אותו בעיר, אז הוא ישן אולן בשדה. ואבא בעדי היה לו איתו ביחד תרנגולה וחמרה ושרגה. היה לו תרנגול וחמרה, דיינו וחמור, ושרגה. שרגה זה נר. הנר כמובן בשביל לשבת וללמוד, והיה לו תרנגול שיעיר אותו בבוקר, והחמור שאיתו היה נוסע ממקום למקום. ואחרי שהוא הגיע למדבר, לשדה, ללון שם, אומרת הגמרא, אתה זיקה קביה לשרגה. באה רוח, זיקה זה רוח, והיא קיבטה את הנר שלו. עכשיו כבר גם אין לו נר. אתה שונרה אחלי לתרנגולה. בא חתול וטרף לו את התרנגול. אתה אריה אחלי לחמרה. ובא אריה וטרף לו את החמור. פשוט טרגדיה אחת אחרי השנייה, כבר ארבע מקרים שקוראים לו אחד אחרי השני. אמר, והתגובה של רבי עקיבא הייתה, כל דאביד רחמנה לטב. למרות שהוא בעצמו לא ראה באותו רגע מה טוב בזה. כי באותו רגע הוא היה במצב של הפסד. אין לו איפה ללון, אין לו נר, אין לו תרנגול ואין לו חמור. אבל רבי עקיבא אמר את המשפט שהכל הוא לטוב. אני יוצא רגע כאן להדגיש, יש אמרה שאמר אותו רבו של רבי עקיבא בדור קודם, אמרה ידועה של רבי נחום, שהוא מפורסם בשם נחום איש גמזו. למה קראו לו נחום איש גמזו? כי הוא היה אומר על כל דבר גמזו לטובה. הוא לא היה אומר בארמית כמו פה רבי עקיבא שאמר בארמית כל דאביד רחמנה לטב אביד, אלא רבו אמר את זה בלשון הקודש. זה לא רק הבדל בשפה, אלא כידוע שלשון הקודש היא לשון קדושה, היא מראה על מעלה גבוהה יותר, והארמית זה שפה יותר נמוכה מבחינת הארמה. זה אומר שהגילוי האלוקי בעולם, בזמנו של נחום איש גמזו, היה גבוה יותר מהגילוי האלוקי בזמן רבי עקיבא. וזה בא לידי ביטוי גם בסיפור בפועל, כי בסיפור המפורסם על נחום איש גמזו, שהוא אמר על כל דבר גמזו לטובה, ויש את הסיפור המפורסם שהחליפו לו את המתנה שהוא הוביל למלך, את הארגז עם הזהב, החליפו לו לחול, ובסופו של דבר התברר שזה חול מאוד מאוד מיוחד. אליהו הנביא בא בדמות אחד משרי המלך, והציע למלך לנסות את החול, אולי זה חול שהופך לחיצים באוויר, והמלך השתמש בזה בעת מלחמה שהייתה לו, ואכן הוא ראה שזה חול מיוחד, נשק כימי, נשק מיוחד, לא שגרתי, ואז החזירו את נחום איש גמזו בכבוד רב ובממון רב חזרה ליהודים. כי אצל נחום איש גמזו התברר, לא רק שהכל מחושב לטובה בצורה עקיפה, אלא ראו באופן ישיר שהחול עצמו, הזהב שהפך להיות חול, זה היה לטובה ממש. דהיינו, אם זה לא היה נהפך להיות חול, היה בא למלך עם ארגז של זהב, המלך לא היה כל כך מתרגש, כי יש לו הרבה זהב. המלך התרגש בעיקר דווקא בגלל שהביא לו חול. זאת אומרת, שאצל רבי נחום, הטובה שהייתה פה, היא הייתה טובה שהתבררה בעצם ההחלפה, ראו בגלוי, בגילוי האלוקי, את הדבר הרבה יותר. לעומת זאת פה, רבי עקיבא, הוא אמר את זה בארמית, כי אצלו היה כבר מצב שהגילוי האלוקי לא היה באותו רמה כמו אצל רבו, ולכן באמת ראו מה נהיה מזה טוב, נראה מיד בסיום של הגמרא, אבל זה לא שראו את הטוב עצמו בעצם שהחמור נטרף על ידי האריה, או שהחתול טרף את התרנגול, לא ראו את הטוב הישיר בעצם ההפסד, היה טוב עקיף אחר כך. מה היה הטוב? מספרת הגמרא, וזה סיום הקטע הזה, בי בליליה, באותו לילה עצמו, שרבי עקיבא נמצא בשדה בלי כלום, בלי מיטה, בלי נר, בלי תרנגול ובלי חמור. עתה גייסה, הגיעה קבוצה, מחנה של חיילים, שביי למטה, לקחו בשבי את כל בני העיר. לקחו אותם בשבי, ובעצם רבי עקיבא ניצל פעמיים. קודם כל הוא ניצל שהוא פשוט לא היה בעיר. אבל גם בשדה, כשהחיילים עברו שם, הם לא זיהו אותו. אילו הסימני דרך של רבי עקיבא היו פעילים, אם הנר היה דולק, אם התרנגול והחמור היו בחיים, הרי הם היו יכולים בקלות לזהות אותו, ובעצם גם לקחת אותו בשבי. אבל דווקא בגלל שהוא נשאר בחוסר קול, והוא נאלץ לישון תחת אחד העצים או על אחד העצים, הגמרא לא מתארת איך, אבל הוא נאלץ לישון שם בלי שום סימן זיהוי, זה הציל אותו. וזה מה שהוא אמר, אמר להו, אז רבי עקיבא אמר לתלמידיו, לחבריו, ששמעו את הסיפור, הוא אמר להם, לאו אמרי לכו, האם לא אמרתי לכם, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל לטובה. אז זה בעצם ההנהגה המיוחדת הזו של רבי עקיבא שמלמדים אותנו, שכשהמשנה אומרת חייב לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, האמירה הזו היא בעצם אורח חיים. כשאדם רגיל לחיות כך ולהסתכל על כל דבר בצורה הזו ולומר את זה בפשטות, אז הוא זוכה ורואה לא רק מצד אמונה שהכל טוב, אלא הוא זוכה גם לראות בצורה מוחשית בחיים שבאמת כל מה שקורה, הכל מחושב מלמעלה, אך ורק לטובתו. שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם לא ינסה אותנו בניסיונות כאלה, שייתן לנו טוב הנראה והנגלה, כפשוטו, וכמו שידוע, דיוק בתפילה של יום כיפור, בנוסח של אדמו"ר הזקן במחזור, שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, יש שם הלשון, אומרים לו, ואוצרך הטוב, לנו תפתח, ככה כתוב. אז איפה שמים את הפסיק במשפט הזה? יש הבדל בולט בין המחזור בנוסח של אדמו"ר הזקן לבין שאר המחזורים. שאר המחזורים כתוב, ואוצרך הטוב, פסיק, לנו תפתח. אדמו"ר הזקן שם את הפסיק בצורה אחרת. אדמו"ר הזקן כתוב, ואוצרך הטוב לנו, פסיק, תפתח. מה ההבדל? כי אם אנחנו אומרים באוצרך הטוב לנו תפתח, אז בעצם האוצר של הקדוש ברוך הוא תמיד טוב. כי הקדוש ברוך הוא כל מה שהוא עושה זה טוב, לפעמים הטוב הוא בגילוי, לפעמים הטוב הוא מכוסה. אז אם אני מבקש ממנו שאוצרו הטוב הוא יפתח לנו, לא ביקשתי אבל באיזה צורה אני רוצה לקבל את הטוב. אבל אם אומרים באוצרך הטוב לנו תפתח, פירושו שהבקשה היא הרבה יותר ממוקדת. אני לא סתם מבקש שתפתח לנו את האוצר הטוב שלך, אלא אנחנו מבקשים שזה יהיה אוצר הטוב לנו, שגם אנחנו נרגיש בגלוי שזה טוב, לא רק נאמין שזה טוב, נוכל לחוש לממש את הטוב הגלוי בכל דבר, ואז בוודאי נוכל תמיד לברך אותו בשמחה ובטוב לבב על כל מה שקורה לאדם.